עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר. One, two.
בוקר טוב, בוקר לא מי יודע מה. שני עובדי שגרירות ישראל נרצחו בפיגוע ירי בוושינגטון, שניים עמדו להתארס בירושלים. היורה נכנס לאירוע במוזיאון היהודי בבירה האמריקאית, ירה לכל עבר, ואנחנו מיד הישר לטל נעים, דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון, כדי לשמוע על הפיגוע, על הלך הרוח, על מה שקרה.
בוקר טוב, טל נעים.
בוקר טוב.
שלום, לילה טוב לכם.
לילה טוב, מה אנחנו יודעים?
אצלכם שתיים לפנות בוקר, צריך לציין, וקודם כל תודה שנשארת ערה כדי לספר לנו על באמת אירוע קשה.
כן, שיקח לנו עוד כמה שעות אם בכלל לישון. אנחנו, עובדי השגרירות, הצוות, פשוט מזועזעים מהאירוע הזה שקרה כאן. אנחנו, חשוב להגיד ששליחי משרד החוץ, דיפלומטים, הם תמיד מאוימים, ואחרי השביעי לאוקטובר, ביתר סט. אבל הרצח הזה של זוג צעיר שהגיע לאירוע במוזיאון היהודי, אירוע של גוף יהודי, האנטישמיות הזאת שצפה על פני השטח, ורצח של שני צעירים באמת תמימים, הוא פשוט מכה מאוד מאוד
קשה. תגידי לי, אתה עדיין מוקדם, אני מבין שהתחקיר, איך אומרים, אולי החל, אבל אין כמובן שורת, איך זה קורה? את אומרת, אנשים שמאוימים, בכלל השגרירות שלנו עם רף איומים אדיר, בטח מאז תחילת המלחמה, איך מצליח אדם כזה להיכנס לתוך אירוע עם נשק ולראות כאוות נפשו?
זאת שאלה, ובאמת, קודם כל, צריך לדייק שהוא לא נכנס לתוך, הוא לא ירה בהם בתוך האירוע, אלא הוא ערב בחוץ, וכשהם יצאו מהאירוע, הוא בעצם ירה בהם מטווח קצר. עכשיו, זה באמת שאלות שצריכות להישאל, ואנחנו ממש כמה שעות אחרי זה, ונשיא ארצות הברית, טראמפ, התקשר באופן אישי לשגריר יחיאל לייטר, להגיד לו, להביע את הצער ואת ההזדהות שלו ואת הזעזוע שלו מהדבר הזה, ושכל, הוא רותם את כל רשויות האכיפה והשיטור כאן, כדי לבדוק איך דבר כזה קורה, ואיך אנחנו גורמים ליהודים להרגיש בטוחים, כי זה לא רק נגד ישראל, זה נגד יהודים. כשהמחבל הזה צעק "Free Palestine", הוא לא בהכרח התכוון רק לישראלים. כל יהודי שנמצא פה הוא יכול להיות עם מטרה על הגב.
כן. תגידי, איך נראה היום-יום שלכם? זאת אומרת, כשאת יוצאת, באת, מרגישה מאוימת, מרגישה מפוחדת, מסתכלת סביבך?
תראה, אני יכולה להגיד לך, אנחנו כאן דיפלומטים שחיים עם משפחות, רובנו מגדלים ילדים, שולחים ילדים לבית ספר, ואחרי השביעי לאוקטובר, אנחנו היינו צריכים לשנות ממש את הרגלי החיים שלנו, כי האיום כלפי שליחי משרד החוץ מאוד מאוד גדל.
איך זה בא לידי ביטוי? מה, בהתראות שבאים החבר'ה מ-730 של השב"כ ואומרים לכם אם ההתראות גבוהו זה, או שאתם מרגישים את זה באופן אחר?
חצי שנה מחוץ לשגרירות, 24/7, גם בשבת, גם בלילה, עשרות אנשים שמפגינים מחוץ לשגרירות עם שלטים שקוראים לנו רוצחי ילדים, שזורקים עלינו מים כאילו אדומים, שזה לכאורה אדם שנשפך בעזה, שמציגים תמונות זוועה, שצועקים עלינו, שמאיימים עלינו. זה המציאות של שליחים בחוץ.
לא, זה לא רק שליחים, אבל תגידי לי, אנחנו מדברים, אתה יודע, בעיקר דיברנו על זה השבוע, על מה שרואים בחול ולא רואים בארץ, קרי את המראות מעזה. תנסי לצייר לי מה רואה אמריקאי שנחשף לרשתות האמריקאיות לגבי מה שקורה בעזה, שזה פחות משודר בישראל.
תראה, אזרח אמריקאי שפותח את הטלוויזיה שלו, ועל הרשתות החברתיות אני בכלל לא מדברת, כי זה עוד יותר פרוץ, אבל הוא רואה תמונות מזעזעות מעזה, הרבה מהם אגב הם גם פייק ו-AI, אבל הוא מקבל מראות של הרס, של רעב, ושל האשמה של חיילי צהל בכל מיני פשעים, וזה בהחלט משפיע על דעת הקהל כאן.
אוקיי, טל נעים, דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון, תודה רבה,
שבשורות טובות. תחזיקו מעמד וחיבוק באמת גדול גדול שם לכולם, בטח למשפחות הנרצחים, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה טל. טוב, יש לי משהו להגיד לך על זה, אתה יודע מה, דילגנו על הסמולטוק ומה נשמע ומה שלומך, נעשה את זה שעה הבאה, הכל בסדר, בואו צללנו. שעה הבאה נדבר על זה קצת יותר, איך היה לך השבוע הזה, אבל אם כבר צללנו לעניין הזה של האירוע ושל הפיגוע וכל הדברים האלה, אז בוא תשמע רגע, בוא תשמע. אתה מכיר את התוכנית של פירס מורגן, נכון?
כן.
בחור אנונימי.
כן.
לא, רק שמונה, בלי רייטינג, רק 8 מיליון עוקבים ב... כן. בטוויטר, רק בטוויטר, לא בטלוויזיה. ובוא, תשמע, שני מקבצים, אחד, אתה רוצה להתחיל עם בוגי או עם גולה? תתחיל מה שיש לך, בוא תשמע.
Don't intentionally harm civilians. When the former head of the Israeli military, the former Israeli defense minister, not some lefty, not some anti-Semite, Moshe Yalon says last week, we're doing ethnic cleansing, we're sending our soldiers to commit war crimes, we're losing touch with our Jewish values.
הוא מצטט
כאן,
משה בוגי יעלון. משה בוגי יעלון, אוקיי, זה אחד. הנה, מתוכניתו של פירס מורגן.
רגע, רגע, מילה. שר החוץ הבריטי ציטט את סמוטריץ' בפרלמנט הבריטי, בואו.
אוקיי, בבקשה, זה משה, איך הוא אומר, גנרל, שר ביטחון לשעבר, שאומר שיש תיאור אתני. שנייה, תן לי סיים, תן לי. או שאתה רוצה, איך נעשה את זה היום ככה בהתפרצויות כל הזמן?
שר החוץ הבריטי בפרלמנט הבריטי ציטט את הדברים שאמר סמוטריץ',
מיד מתייחס לזה,
ציטטו את השר אליהו, ציטטו את השר...
אני יכול רגע לסיים את החציבת להבות שלי לבוקר הזה? זה היה לגבי בוגי, בוא תשמיע לפירס מורגן גם על יאיר גולן.
Happening in Gaza is a genocide. In fact, this week, Piers, you have an Israeli former general, Yair Golan,
רק השבוע, יאיר גולן,
saying the same country does not attack civilians, does not kill babies as a hobby,
תינוקות,
and does not expel civilian populations.
עכשיו, דיברת, שאלת יפה, שאלת שאלה מצוינת, טל נעים, מה רואים בטלוויזיה? ובכן, מה רואים בטלוויזיה של ידידינו בעולם? אז בדיוק את הדברים האלה. רואים את רב אלוף לשעבר משה בוגי יעלון, רואים את אלוף במילואים יאיר גולן, רואים את כל הזוהמה שלהם, ועכשיו אנחנו מגלגלים עיניים, איך יכול להיות, איך יכול להיות שהאנטישמיות שקם בלילה איזה משוגע אחד ורוצח אחד, אחרי שהוא שומע את בוגי יעלון ואת יאיר גולן, והולך ורוצח את היהודים.
אתה חוזר על השר אליהו, השר אליהו אמר הבוקר,
שאדם על הידיים שלי. מי היה יכול לראות את זה בא? אומר יושב ראש מפלגה ואלוף, אומר שמדינה שפויה לא רוצחת תינוקות כתחביב. מעניין, בוגי אלון אומר שאנחנו עושים תיאור אתני. כל היום, כמו שאתה אומר, התמונות האלה לא בדיוק מחמיאות לנו. ואז קם מספיק משוגע אחד. אתה יודע, פעם השמאל אמר, לפני רצח רבין, היצירת אווירה של הרבנים, יצרו אווירה. אני לא מאשים את יאיר גולן או בוגי אלון ברצח. לא. מי שרוצח זה הרוצח המתואב שלוקח סכין. לא, אני גם לא מאשים אף אחד אחר. מי שאשם בזה, יחיא סינואר אשם, בסדר? אבל אתה לא יכול להתעלם מהאווירה שאנשים כמו השבוע, אולמרט, בבי-בי-סי, חשוב לו ללכת לבי-בי-סי, להגיד שהמדינה וככה וכולם וטרור, ואנחנו על סף פישי מלחמה, ויאיר גולן ומשה בוגי יעלון, ממש מדהים, מי היה יכול לשוות בעצמו שיקום איזה משוגע אחד ששומע את כל הדברים האלה, וילך לרצוח שני יהודים, ממש ממש מפתיע.
טוב, אז עכשיו ישרת קו עם מסר עמיחי אליהו, שכותב הבוקר כך, עלילות הדם של יאיר גולן מעודדות בקרב נאצים ושונאי ישראל ברחבי העולם, את המחיר עליהם אנחנו משלמים עכשיו הפיגוע הרצחני בוושינגטון, וההיסטוריה מלמדת אותנו שנשלם על עוד בהמשך. יאיר, אדם של עובדי השגרירות על הידיים שלך ושל חברך.
אז השארתי קו רק עם חצי מהדברים. כי אני לא חושב שאדם הוא על הידיים של יאיר גולן. ואמרתי, מי שרוצח הוא הרוצח. אבל מי שיוצר את האווירה הזאת, שיקום איזה פסיכי אחד בארצות הברית וירצח שני יהודים, זה כל מה שהוא רואה בטלוויזיה אצל פירס מורגן, שרב אלוף ואלוף... פשוט מייצרים את זה, טוב. ממש מביאים את זה במו ידיהם.
טוב, שלזינגר. קודם כל, לגבי המהות, לגבי הדברים. אני מתנגד התנגדות מוחלטת לדברים שאמר יאיר גולן. זה דברים מקוממים, זה דברים לא נכונים. זה דברים לא נכונים. נתחיל עם זה שהמלחמה שנפתחה בשבעה באוקטובר בעל כורחנו, לאחר הטבח שלא היה כמותו מאז השואה, היא המוצדקת, מהמוצדקות ביותר. חיילי צהל לא רוצחים תינוקות כתחביב.
זה על העברה הזאת.
חיילי צהל נלחמים בתנאים קשים מאוד בתוככי עזה, מול מחבלים, רוצחים, מטורפים, שמתחבים בקרב אוכלוסייה. הם לא מקיפים את עצמם רק בחטופים, הם גם מקיפים את עצמם בחולים, בתוך בתי חולים, ובבתי ספר, ובגן ילדים.
ויורים מתוך מרכזי הסיוע.
מהסיבה הפשוטה שהם יודעים שצהל לא יוריד פצצה, אם הוא יודע שיש שם ילדים, חולים, בתי חולים והדברים האלה. ולכן להגיד דבר כזה זה נזק, זה דבר לא נכון, מקומם, בטח כשאנחנו יודעים כולנו מה התנאים הכמעט בלתי אפשריים שצהל
בפינצטה
מנסה
לדחת. אתה רך מדי. אתה מתייחס רק לעיר גולן. למה אתה לא מתייחס לעומר?
רגע, תן לי.
למה אתה לא מתייחס לבוקי?
למה שאמר עולמר?
למה אתה לא מתייחס לכל האלופים?
רגע, סליחה, אני אתייחס למה שאני רוצה.
אין בעיה.
אז תן לי לדבר, ואל תגיד לי על מה אתה רוצה. אני לא עובדת.
אני רק... הכל בסדר.
תן לי לענות.
הבאת בטונים גבוהים.
לא, תן לי לענות.
אבל אתה לא יכול להגיד, זה רק יאיר גולן ולצמצם את התופעה.
רגע, אני מזכיר למי שרוצה לתזכורת. שצווי המעצר שהוציא בית הדין הפלילי בהג נגד ראש הממשלה נתניהו, נגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, גורם לחיילים וקצינים שלנו שמסיימים את המלחמה ומסיימים את השירות הצבאי ומסיימים את המילואים ורוצים לנסוע להינפש בחול, להימלט ברחבי העולם כי רוטפים לכם כל מיני ארגונים אנטישמיים שרוצים לגרום למעצרם וכו' וכו'. הדברים האלה, הצווים האלה נגרמו בגלל אמירות של שרים וחקים שאמרו להוריד פצצת אטום על עזה, שאמרו לקטוש ולנטס ולהרוס את עזה ולה הפוכת על מגרש חנייה, שאמרו רק לאחרונה, מה זה 100? איך אמר סוכות? 100 אנשים בעזה, כל הדברים האלה מלבים אנטישמיות, שנאת ישראל, עוד יותר מהדברים שאמרו יאיר גולן ואולמר, שאני אומר לך, מגנה בגינוי חמור את מה שאומרים. אז יש לך מצד אחד את אלה, מצד אחד את אלה, אני לא יודע מה הסיבה, כל אחד מדבר לבייס שלו, והתוצאה היא שעזוב את האנטישמיות, אני באלה שטוענים שלא צריכים סיבות שתהיה אנטישמיות, יש כאלה שלא ראו יהודים מעולם והם אנטישמים, זה לא העניין. זה גורם לנו נזק בינלאומי, זה גורם לממשלות שם לפעול נגדנו, זה גורם לדעת קהל בעייתית מאוד נגדנו. ולכן אני אומר, בוא, הדוח הזה, החמור, צווי המעצר יצאו לא בגלל הדברים הקשים של יאיר גולן, או הדברים המאוד קשים של אולמרט, אלא בגלל שרים, חכים, עד כדי זמרים וכל מיני משפיענים, שקראו להשמדה ולרצח עם מאז השבעה באוקטובר, עם כל מיני אמירות מציצות וזה. אבל אני חושב שמצינו את זה, בוא נעבור למה שהיה אתמול עם ראש הממשלה, אני חושב שזה...
לך על זה.
בוא
אני
נתחיל
אני
קודם כל, לך, כן, 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 לא בוא נתחיל רגוע. קודם כל עם הדברים שהוא אמר נתניהו על בנאום הקפקפים, ראית את זה? יש שם, נתת לך איזה איש, אישי כהן העלה את זה, עברתי לכם איזה...
תתפל לו את אישי כהן עם הקפקפים.
עם הקפקפים,
כן. אישי כהן והקפקפים, מה איתם?
אתה לא מוצא
את זה. יש אחד עם הקפקפים, שנתניהו אמר, אני אעזוך, נו, אני שמעתי...
לא, לא, אבל בוא, נו.
דרך אגב, הייתה מסיבת עיתונאים, לא ראה בכלל יצויין.
אנחנו באמצע מלחמה, אתה רוצה בחירות עכשיו? אתה רוצה.
לא, זה
תוציא.
הקטע אחר, הקטע.
נתניהו אמר שנלחמנו נגד אויבים, שבסופו של דבר, עם כל הכאב, זה נכנסו עם קפקפים, ועם קלצ'ניקוב, לא איזה...
נו.
אז עכשיו אני שואל אתכם, עם מה תקפו אותנו בשבעה באוקטובר?
זה.
מטוסי F-35? עם מה? עם טנקים? עם מה? הם תקפו אותנו עם קפקפים וקלצ'ניקובים וטנדרים. זה עולה פרוטות.
רצית לומר את זה, שרי משהו, בבקשה, תעשו אותך.
באחד תראה, זה לבנות נרטיב, ומי כמו נתניהו יודע לקחת נושא ולהתחיל לשווק אותו ולפמפם אותו, ואתה תתחיל לשמוע את זה עכשיו באמצעות כל מיני דוברה ושופרה וכל זה. הוא בא ואומר, רגע, סליחה, המיליארדים שאני, נתניהו, לא אומר את זה, אבל שאתם מאשימים אותי שאני העברתי לקטר, שאני השארתי לקטר, או אפילו לחצתי על קטר להעביר חמאס, הם אלה שגרמו לה, מה פתאום? מה פתאום? זה כמה חבר'ה עם קפקפים, שעברו, לקחו קלצ'ניקוב, זרקו עליהם קלצ'ניקוב, והם נכנסו, והמנהרות, אני בכלל, תראה, הוא הופך את הכישלון הכי גדול של ראש ממשלה כאן, והכישלון הזה לפתחו, ובגלל זה הוא לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, הוא לוקח את הכישלון, הביטחון הזה, ואתמול הוא מתהדר. אני יצרתי מחסום תת-קרקעי, ובכך בלמתי את כניסת המנהרות, בכלל מחמיא לעצמו. אז מחד הוא אומר, זה גרושים, זה לא המיליארדים של קטר, שהוא אחראי להם. ומצד שני, אני בכלל מנעתי כניסה תת-קרקעית. אדון נתניהו, תקשיב טוב, נכנסו אלפים, אומרים סדר גודל של 7,000 נוחבות, שפרצו את המכשול ב-120 נקודות, באופן מאורגן, עם מודיעין, חוליות נונטט, רחפנים, תחת ירי לכל הארץ כמעט. הם הקימו צבא, זה לא יחפנים. אתה מנסה להקטין את זה כדי להסיר אחריות מעצמך. אתה מנסה לגמד את זה, אתה יודע, הדברים הגיעו לשיא, כשהוא בכלל אמר שבקיבוץ עין השלושה לא קרה כלום. אתה יודע, נהרגו שם 4, היה קרב אירועי של שעות של חברי כיתת כוננות, מנותק מהמציאות. אבל כל מה שנתניהו ניסה אתמול עם הקפקפים, זה להקטין, להגיד חבר'ה, היה מחדל, אבל זה היה מחדל לא, שאני לא אחראי עליו, הוא אומר את זה במשתמע. זה לא המיליארדים של קטר, מה פתאום? זה כלום, זה כל מיני כאלה שנכנסו באקראי, מפה נכנסו באקראי משם. התקפה מתוכננת, התקפה שעבדו עליה לפי כל איך אומרים, המודיעין של הזמן האחרון, ואנחנו לא נדע את זה עד הסוף, כי הוא הרי לא רוצה להקים ועדת חקירה ממלכתית. עבדו על זה שנים, ותכננו כל פרט, ועל המודיעין על הבסיסים, ועל המוצבים, ועל הקיבוצים ברמה מי גר פה ומי גר שם, ולמי יש כלב ולמי אין כלב. והדברים האלה נעשו בצורה מאורגנת, והם ישבו שעות בתוך יישובים ישראלים, וכבשו בקדנציה שלך, מר נתניהו, כבשו יישובים ישראלים. מר נתניהו, זה לא יחפנים, זה במשמרת שלך, אלפי נוחבות, כבשו ישובים, ונשארו שם יומיים ושלושה, ונלחמו שם בקיבוץ,
כן,
כפר עזה ובקיבוצים אחרים, וקשה היה למצוא אותם. אתה אתמול, באמת, שברת שיאים, זה פתאום אחרי שנה וכמעט 8 חודשים של מלחמה, יש בכלל נרטיב אחר, מה פתאום צבא איסלאמי, הרי, ולא משנה שהוא בדרך סותר, שאתה יודע, הוא הרי מדיבר על האיום, שרצו לכבוש אותנו, וזה, זה פתאום, זה חברות יחפנים, כאמור, קמו ב-3, ב-4 בבוקר, חבר'ה, מי בא לעשות בלגן בבארי, בכפר עזה ובניר עוז, נכנסו עם טוסטוסים, ובלי נעליים, ועם קלצ'ניקוב על הכתף. זה לא ככה. אתה במשך שנים אפשרת להם להקים צבא, צבא של טרור, בעזרת מיליארדים שאפשרת להכניס מחמאס. העלמת עין והכלת את כל ההתעצמות שלהם, את כל הברחות הנשק שלהם, את כל המנהרות שלהם, ובין זה לבין מה שאמרת אתמול, זה באמת שמיים וארץ.
הנה מקרה נדיר שבו נתניהו צודק וברק סרי צודק. שניהם צודקים ביחד, אבל רגע לפני זה, זה יפה שמכל מסיבת העיתונאים, זה הדבר שאתה לוקח, הרי אנחנו, נסתכל השבוע, אתה הרי בקרב על נרטיב, זאת אומרת, שאתה, יש פה את הנרטיב שאומר, הכל נורא, הכל זוועה, הכל נפלא, הכל לזוועות, הכל רע, הכל זה וזה, ויש את הנרטיב שאומר שיקח ממסיבת העיתונאים של נתניהו, באמת, גם את ההסתכלות, קודם כל, על ההחלטה הנהדרת של הצבא, להתחיל ללכת קדימה, להתחיל להשתלט על הסיוע ההומניטרי, הזווית הפרספקטיבה קצת יותר גדולה לגבי מה שקרה במזרח התיכון החדש. בוא, יש פה מזרח תיכון חדש. מה שקרה פה בשנה וחצי האחרונים, עם כל הקושי, ועם זה שעדיין חטופנו נמצאים במנהרות של המתואבים האלה, יש פה מזרח תיכון חדש. יש פה אירוע שהוא הרבה יותר גדול. אתה יודע, אנחנו כאילו שכחנו, אם פעם היה איזה פקקתם מגד, היינו מורידים בעזה, טילים, עניינים, היום אתה אפילו לא יודע, אתה לא יודע, אתה כבר לא שומע, אם זה לא מוחמד סינואר בתחילת שבוע, ואז מדברים גם על איזה מחד שהיה איתו, ואולי אבו עובדה, אז אתה כאילו כבר, סף הריגוש שלך מחיסולים, הוא הפך להיות כזה, כאילו באלן-אלן, שאתה יודע, כאילו מתעלמים מכל מה שקרה פה בשנה וחצי האחרונות, וזה קרה בזכות השבק והמוסד וצהל, והדרג המדיני שקיבל את ההחלטות האמיצות האלה, ולכן אנחנו בתמונה הגדולה, בניגוד למה שאתה והמחנה שלך מנסים לצייר, שכאילו הסיפור מאתמול, או הסיפור או הנרטיב שלנו, הוא רק האירוע של הקפקפים והקלאצ'ים, ורק נתניהו ולנתניהו, הוא נרטיב צר. הנרטיב העמוק הוא שאנחנו, ברוך השם, בעזרת השם, שהם נמצאים במקום הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיינו בעבר. דרך אגב, עצוב לומר, וכן, גם לנתניהו יש אשמה בזה, שהוא קיבל את כל העניין הזה של הדרג המדיני והכנסת הקטר וכל הכסף הקטרי והכל, וגם לנתניהו יש אשמה בדבר הזה, כמי שהיה שם ואולי לא הקשה או קיבל את ההמלצה הזאת, אזיז, שבסופו של דבר, נכון, הכסף הקטרי ייצר את בניית המנהרות המטורפות האלה, שרק לפני שבועיים שלושה שמענו את התדרוך של זה, שמדבר שרק 25% מהמנהרות חיסלנו. הכל, ובכלל, כל התפיסה המעוותת, אמר שבוע סמוטריץ' ובצד הייתה ישיבת סיעה מאוד מאוד ארוכה, והוא אמר, שאלה אותו, לדעתי, כתבת של עיתון הארץ או משהו כזה, הוא אמר, תקשיבי, נועה, האבן, אבן אחת שזורק מטומטם לתוך הבאר, או אבנים, לא זוכר את המושג, זה המצב כרגע, במשך עשרות שנים נקבע פה נרטיב הזוי ומטורלל, במסגרתו אנחנו נברח ונתקפל ונפנה יהודים ויהיה לנו טוב, כי לא יהיה להם, ואם תעוף רק רקטה אחת, איך אמר אריק שרון, אם רק תעוף רקטה אחת, אוי ואבוי להם, ואחר כך עוד איזה, בוא יהיה להם טוב, בוא נעשה שיהיה להם טוב, בוא נבנה להם אוניברסיטאות, בוא נבנה להם בתי חולים, בוא נכניס להם את הכסף הקטרי, בוא נעשה להם קצת רווח, בסדר? תכף אני אשמע לך את מה שאומר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בדיוק בעניין הזה, איך הוא קיבל את ההמלצה הזאת של הקטרים, של להכניס את הכסף הקטרי, ורק אמר, אני אכניס את זה לפה ולשם, ואני אעשה אולי בתלושי מזון כאלה, אבל הכסף נכנס. השבוע הרי אתם אומרים, שאם יכנסו חבילות סיוע, סיוע הומניטרי, אז יבואו החמאסניקים ויקחו להם את זה, ייקחו לאזרחים התמימים, אותו דבר. גם כשנפתלי בנט חילק תלושי מזון, יכול לבוא החמאסניק ולקח לו את הדבר הזה. אז בוא, זו הייתה הסיטואציה כאן, כל כך הרבה שנים, ו... כל הנרטיב המטורלל הזה, השמאלני הזה, האזוי הזה, המופרע הזה, שאנחנו מתקפלים.
היה כאן ראש ממשלה בשם נתניהו.
וגם אותו אני מאשים, כמו שפתחתי ואמרתי. אצלי זה לא עובד ככה.
לא, תאשים את הפרשנים, לא את נתניהו.
אני לא רק ביבי, 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 ביבי.
ראש ממשלה,
רק הוא. אתה רוצה להגיד רק הוא, אני רוצה להגיד גם הוא. וגם מי שהמליץ עליו, וגם מי שתמך בו, וגם התקשורת שנתנה לזה גב. וכולם, כל מי
שתמך,
לא, אז תן לי שני לסיים, ואני אתן לך, אי אפשר לשמוע ביחד. כל הנרטיבים האלה שאנחנו צריכים להתקפל, וגם אולמרט, שרצה לוותר על חצי מירושלים על הדבר הזה, רצינו להתקפל במשך עשרות שנים, נרטיב הכיפול הזה היה פה, וזה נגמר, וזה השתנה, וכל מי שקיבל סתירה, טוב שהוא קיבל את זה, ואנחנו הולכים לדרך חדשה, בעזרת השם.
אין את מי להאשים, כי היה כאן ראש ממשלה אחד בכל השנים האלה, שלימד אותנו שהאחריות היא תמיד על ראש ממשלה, והיא האחריות עודפת. מי שהכיל, מי שגרם לזה שהחמאס יקבל מיליארדים, מי שהעלים עין מכל ההתעצמות של חמאס, מי שקנה שקט בכסף, מי שהתעלם מכל הבקשות והעזרות מהפרויקטים הדברים, מי שהתעלם משלושה ראשי שבק, שבשש הזדמנויות שונות, בשש הזדמנויות שונות, אמרו לו חייבים להוריד רקע.
למה אני יכול להגיד גם ביבי אשם? ואתה לא יכול להגיד גם מי שהחליץ לו אשם. גם מי שרצה לברוח אשם.
מי שהתעלם.
גם מי שרצה לתת את ירושלים אשם.
אוקיי, אני אפריע לך.
גם מי שנתן את אריק שרון אשם.
אתה לא תדבר. אתה לא תדבר פעם הבא.
למה צריך לזה רק ביבי?
שמעתי. מי שהתעלם משלושה ראשי שבק, שבשש הזדמנויות ביקשו ממנו לערוף את ראשיים של סינואר וחבריו, מי שאפשר להכניס כסף לתוך רצועת עזה, מי ששבועיים לפני הטבח עוד שלח תחינות לקטר להכניס את הכסף לחמאסניק, תוך שהוא יודע מה הם עושים, והוא יודע שהם לא מקימים שם מפעלי הייטק, ולא מפעלי טכנולוגיה, ולא בתי ספר, ולא אוניברסיטאות, אלא בונים מנהרות ומתעצמים ומבריחים נשק, זה אחד בנימין נתניהו ראש ממשלה, שלימד אותנו תמיד, שהחיות של ראש ממשלה היא פלוס פלוס, היא עודפת. הוא אמר את זה לאולמרט, הוא אמר את זה לרבין, הוא אמר את זה לפרס, הוא לא דיבר אז על השש שבא שהוא היה יושב ראש אופוזיציה, הוא לא דיבר על צהל, הוא דיבר רק על ראש ממשלה. והיום להגיד רגע, לא אחד השם, כולם אשמים, גם אחרון הפרשנים בטלוויזיה, והאלופים במיל, זה קשקוש, מניפולציה ופריחה
מחרה.
בוקר טוב לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי ויושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי.
בוקר טוב ברק ויהודה.
בוקר טוב.
בוקר טוב. תראי, ואנחנו פונים אלייך בעקבות סיפור שמתחיל לחזור על עצמו באופן מדאיג ביותר. דורון קץ אשר, שורדת שבי, שנחטפה יחד עם בנותיה הקטנות, פנתה לציבור בבקשת עזרה כספית להשתקמות ולבניית עתידה מחדש לאחר ששבה מהשבי ונאלצת להתמודד כעת עם משבר כלכלי. וביום ראשון הסיעה של המחנה הממלכתי תעלה בכנסת לאישור ועדת שרים לענייני חקיקה את הצעת החוק שלך שהגשת לו מזמן, שמטרתה להעניק 4 מיליון שקלים לכל חטוף וחטופה שבו מן השבי ולמשפחתו של חטוף שנרצח. ואני רוצה רק להוסיף לפני שאת עונה לנו שאני מכיר גם סיפורים של בני משפחת שרבי ובני משפחות אחרות, גם ביבס, שפשוט באופן יעלומי נאלצות לקושש כספים כדי לחיות לאחר תקופה כל כך קשה ומייסרת. אז איך זה קורה?
אז ראשית, ברשותכם, אני רוצה קודם כל להשתתף יחד עם כל עם ישראל בצער משפחתיהם של שני עובדי השגרירות בוושינגטון שנרצחו בדם קר. לצערנו, אנחנו מתמודדים עם הרבה זירות, עם הרבה אתגרים, וזה אירוע מאוד מאוד קשה שהוא, אני חושב שזה פעמון מטלטל באופן חזק. כל המדינות צריכות לעבות את מעגלי הביטחון, כולל מדינת ישראל שצריכה לדרוש את זה מהידידות שלנו. זה לעניין הזה. לעניין הפתיחה שלך ברק והנושא החשוב שאנחנו מדיינים עליו. אני חייבת לומר לך, זה קטע מאוד מאוד גדול על ממשלת ישראל ועל עם ישראל, שאנשים שעברו את התופת, את הדבר הנורא מכל, נאלצים לצאת ולבקש נדבות, לחטוף את פרטיהם האישיים. כשאני רואה את דורון, אחרי לידה, עם 3 ילדים, היא צריכה לבקש אחרי כל מה שעברה ונחטפה עם שני בנותיה, כשאחיה נרצח ואימא נרצחה, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת.
אבל תסבירי לי, באמת, אנחנו כולנו חווינו את כל האסון הזה. איך זה קורה? והטענה היא לא אלייך, את חברת אופוזיציה, שחמישה, יותר מ5 מיליארד שקלים מועברים לכספים פוליטיים, קואליציונים.
נגעת בדיוק בנקודה.
ולא מוברים אנשים שהכי מתבקש שיקבלו, אלא הם חזרו לכלום. חלק מהם חזרו לאלה, בלי משפחות, בלי ילדים, בלי בתים.
יתרה מכך, כופים עליהם לחזור למקום שהוא הטריגר הכי קשה בחיים שלהם, שזה הקיבוצים והמקומות שהם התגוררו, והטבח ששם בוצע, שמשם הם נגררו לעזה. עכשיו אני אומרת דבר מאוד מאוד פשוט. לא יכול להיות שמדינת ישראל לא תוכל להקצות מיליארד שקלים. עשיתי את התחשיב, 251 חטופים, ואני מדברת על חוק, החוק שלי מדבר גם על חטוף שחזר בחיים, וגם על חטופים שהם חזרו כחללים, שזה יועבר להיזבון שלהם. מה שקורה עכשיו זה שרבים מהם מקבלים עזרה וסיוע בשכר דירה, פר יום, על פי ממוצע פר אדם. עכשיו, אין שיקום אם אין את שני הפרמטרים הבאים. אחד, מרביתם אומרים, בלי שהשבים, בלי שהחטופים שלא, שנמצאים בעזה לא חוזרים, אנחנו לא יכולים להתחיל בשיקום. זה דבר ראשון. הדבר השני, אם אין יישוב קבע, בית לאנשים האלה, לא יכול להיות להם לא יישוב דעת, הם לא יכולים לטפל בנפש שלהם, הם מרגישים במקום הרעי, והם נאלצים להתמודד עם בעיות פרנסה, ולפנות לטוב ליבם של אזרחי ישראל, שאתה הזכרת חלק מהשמות, נכון. משפחת ביבס, יעלומי, ויתר האחרים.
שרבי עשה...
ואני נמצאת בקשר אישי עם משפחות, שאני רוצה לומר לך שזה הזוי שעל כל דבר צריך להיאבק. אתם יודעים שעד לפני חודש, הייתי צריכה לקיים 5 דיונים בוועדה לקידום מעמד האישה, על כך שהם יוכרו כ-100% קצבה כנכות. זה לא רציני. לבוא ולדרוש מהם ועדות רפואיות, להביא מסמכים, פסיכיאטרים, בזמן שאני חושבת שכל בר דעת מבין, שילד שהיה לבד בשבי, למעלה מ-50 יום, אני חושב שזה מיותר, בדיוק, זה מיותר לשלוח אותו לפסיכיאטר. עכשיו, בעניין הזה של הדיור, אני אומר לכם, זה פתיר. הזכרתם ש5 מיליארד הלכו לכספים קואליציוניים. אם אנחנו נעניק להם, על פי החוק שלי, 4 מיליון שקלים, אנחנו פותרים את הבעיה במיליארד שקל, והמדינה יודעת למצוא את זה, והאוצר יודע...
וכשאת באה ואומרת להם, מה הם אומרים לך?
אז הם אומרים לי שאני גם כבר הבוקר, ואני לא אסתיר, היו לי שיחות עם מסרים, ואני אומרת לך, הם אומרים, אנחנו יודעים שיש בעיה, פנינה צודקת. אז הם אומרים, יש, בוא נפתח גם את שאלת האנשים שכל משפחתם נרצחו ולא מסוגרים לשוב ליישוב. עכשיו אמרתי להם, אין בעיה, אתם לא התחלתם אפילו לדון בבעיה, אתם לא התחלתם לדון בזה שהמדינה צריכה לסייע להם.
חברת הכנסת,
הרי זה הדבר הבסיסי.
חברת הכנסת, כן, קודם כל צודק, אני חושב שיש מחלוקת, אין שום סרט בעולם שאנשים שחזרו מהשבי צריכים להתמודד גם עם בעיות כלכליות, צריך להביא את זה לידיעת הממשלה, וטוב שאתם עושים את זה, וטוב שאנחנו מעלים את זה כאן ברדיו, וזה מצוין, ויש קונצנזוס. אני חייב לשאול אותך רק בפרק הפוליטי שלנו בכל זאת, תעלית לשידור, וזה חשוב. אתם, מפלגת המחנה הממלכתי, יש לכם שני רמטכ"לים, טייס, מפלגה ציונית ישראלית, האם אתם תצליחו לשבת באותו גוש, באותה הממשלה, עם יאיר גולן שאמר השבוע על רצח תינוקות כתחביב?
קודם כל, אני דוחה בשעת נפש את הדברים של יאיר גולן.
זה אחלה, עכשיו ברור שאת לא מסכימה את זה. זה ברור שאת דוחה. אבל זו לא הייתה השאלה שלי. השאלה שלי, אם את יכולה למצוא את עצמך, אבל אני, תראי, את כל כך ציונית וכל כך ישראלית, וכל כך, באמת, אחי, אתם קונצנזוס, נכון? מפלגת מרכז והכל.
יהודה, לדבר איתך על פוליטיקה, אני יכולה אשכם וערב.
מצוין, אני אומר לך כאשת
מילואימניק שהיה בעזה והיה בלבנון. הדברים האלה הם היו קשים מאוד.
ברור, השאלה אם את יכולה לשבת עם אותו בן אדם, אז ועל השאלה שלי חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, זה לא השאלה אם את דוחה, אין לי ספק שאת דוחה.
אני שוב אומרת לך.
השאלה אם את יכולה, אם יש בחירות, אני אשאל את זה יותר קל.
יהודה, אתה תמשיך.
רגע, חברת הכנסת פנינה.
אבל היא הבינה את השאלה.
אבל שנייה, אני רוצה לחדד את השאלה.
מה לבחירות
הבינה? אותי זה שאנחנו נעשה את הדברים הנכונים, ומה שהוא עשה אתמול זה להרים טלפונים לראש הממשלה, ליריב לוין ולאחרים, ולדרוש מהם שעכשיו אנחנו נעזור לחטופים ששבו. זה מה שמעניין אותי.
חד משמעית, וזה נכון, וזו גם התחמקות מפוארת. את לא פוליטיקאית מאזן, אז אני מכיר אותך, אני שואל אותך, אם הבחירות מחר, האם את יכולה למצוא את עצמך באותה ממשלה עם יאיר גולן?
יהודה, אתה מכיר אותי הרבה זמן. אם אני הייתי שמחה לבזבז את הזמן על שאלות היפותטיות ופוליטיות.
לא הבנתי, זה היפותטי?
אני עליתי, מבחינתי...
זה היפותטי?
אני אומרת לך, מבחינתי, כרגע, מה שמעניין אותי, זה שאנחנו נעזור לחטופים ששבו.
את יודעת, זה התחמקות נהדרת, דיברנו על זה, נתנו על זה את הזמן, אנחנו כולנו מסכימים, אני רוצה להגיד שוב, צריך לעזור למשפחות. עכשיו,
אני אומר לך, אנחנו נעשה הכל כדי להחליף את הממשלה. אז אוקיי,
עכשיו כפוליטיקאי, אם הבחירות מחר, יכולה ללכת עם יאיר גולן, כן או לא?
אז אני אגיד לך, אני אתן לך את התשובה שלי, למרות שאתה רוצה שאני אתן את התשובה שלך. אנחנו נעשה הכל כדי שהממשלה הזאת תיפול. הממשלה הוגעת באזרחי מדינת ישראל, בין היתר הנושא של לשמוע עליתי, על כך שחטופים שחזרו נאלצים לגייס כספים ולקושש נדבות, שזה בושה וקטן שלא ימחה כל עוד הם יפילו את הצעת חוק שלי. בזה אני עסוקה, אני יכולה להגיד לך שאני עסוקה גם בוועדה לקידום מעמד האישה, וזה נושאים לא פחות חשובים מהפוליטי.
הבנתי, אני מבין את התשובה, חברת
הכנסת פנינה. ואימהות הפצועים, ואני אומרת לך, אנחנו צריכים לעזור לחברה הישראלית.
התשובה הפוליטית הבנתי.
אני רוצה לחזור למה שדיברנו בתחילת השיחה. את מספרת שהם לא היו מוכנים בביטוח הלאומי לתת קצבה של 100% כנכות, דרשו מסמכים ועדות רק לאחר 5 דיונים, כמו שסיפרת לנו עכשיו, הצלחתי לגרום למדינה להתחייב על מתן קצבה של 100% נכות לכל החיים. אבל זה לא פותר את הבעיה הגדולה של הדיור. מה עושים עם זה?
חד משמעית. אחת הסוגיות בעצם שזה לא פותר את בעיית הדיור, זה שהרבה מאוד מהאנשים האלה הם גרו בקיבוצים שאין להם שיוך של בתים. אז הראייה היום של ממשלת ישראל היא במתן הכספים והעברת הכספים לקהילה. אין ראיית הפרט. וברגע שלא מסתכלים על אותה אישה שילדה ויש לה 3 ילדים, ולא רואים את בני הזוג ששניהם נחטפו וחזרו, ולא רואים את בת שבע יעלומי שבעלה נרצח בשבי והיא מגדלת לבד את הילדים, אז הראייה הזאת היא חוטאת למציאות, ואנחנו נמשיך לראות עוד ועוד אנשים שמנדבים, מקבצים נדבות, כל עוד הממשלה הזאת לא תבין שהיא צריכה לשים את יד בכיס, לדון בסוגיה הזאת, וגם אם היא סבוכה, כן, מה לעשות, החיים הם מורכבים, לצע לצערנו אנחנו נתקלנו בסיטואציה הקשה ביותר והרצחנית ביותר, אבל לזרוק אותם לכלבים זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, כמו שאמרתי.
חברת הכנסת, עוד שאלה, אני בסוף חייב, את יודעת, אנחנו בסוף...
לך על זה.
בסוף, הפוליטיקה היא חיינו, כן? מה יהיה איתכם? מה יהיה עם המחנה הממלכתי שנסק, אני רק רוצה להזכיר, ימים לא רחוקים ל-40 מנדטים, והיום בסקרים אחרונים הוא היה סקר ב-13 של 5, וסקרים של 6, וסקרים של 7, ויחסים, בוא נגיד ככה, בשול המטה לא ממש טובים בין שבוש המפלגה בני גנץ לגדי אייזנקוט, שלדעתי... שלדעתי יעזוב את המפלגה כשהכנסת יתפזר ויוכרזו בחירות, מה יהיה איתכם?
אז ברק, למרות שאתה שואל פוליטי וגם יהודה, אני אומרת לך, קצת תיארת דברים שהם לא נכונים, מהחסים בין בני גנץ וגדי אייזנקוט מעולים, אני נמצאת איתם יום.
את מתחייבת שהם ימשיכו וירוצו ביחד? את מתחייבת שהם ירוצו ביחד?
אני יכולה להתחייב על דבר אחד, כי אני לא נביאה, בדיוק כפי שעניתי ליהודה קודם. אנחנו נעשה הכל כדי להחליף את הממשלה הזאת. אני יכולה לומר לך ששני האנשים הציונים האלה והחברים במפלגה שלנו נמשיך לעשות את מה שנכון.
נינה, זה בסדר, זה דברים שאת חייבת להגיד. את אישה כנה, אמיתית, ואת מבינה את החיים. את מודעת, יש בעיה, את מבינה שיש בעיה למחנה הממלכתי.
אני יכולה, לא, אין שום בעיה.
אין שום בעיה, מפלגה שאת 40 מנדטים היום 5-6, אין בעיה?
ברק, אני רוצה להגיד לך, אם הבעיה היא שאנחנו עושים את הדבר הנכון, וזה מה שמראים הסקרים, אז אתה יודע מה? דיינו, אנחנו נמשיך לעשות את הדברים הנכונים.
בוא ניתן לך ניתוח, בוא ניתן לך ניתוח לדעתי, תשמעי.
פעם אחר פעם במצוקה וצרה לישראל, הוא בחר להיכנס לממשלה יחד איתנו,
ונמשיך לעשות את הדברים הנכונים. אני אגיד לך מה הניתוח שלי, הציבור שלכם, שבו אפילו מיותר לציין כמה הוא לא אוהב את נתניהו בלשון המעטה, וכמה הוא נטרף מזה שעוד מעט שנה ושמונה חודשים לאחר הטבח נתניהו עדיין ממשיך, מאשים אתכם. קצת את לפיד, אבל בעיקר אתכם, בזה שלא הצלחתם להפיל אותו, להזיז אותו, להביא לבחירות. עכשיו, הם לא יכולים ליזום על נתניהו, יכולים ליזום, אבל זה לא זה. את כל הזעם הם מוצאים עליכם, והשורה התחתונה הם הסקרים המאוד מאוד אגומים.
אני אגיד לך, הציבור שלנו, וגם המסר שלנו מאוד ברור, בסוף צריך לאחות את הקרעים, את השברים, צריך לדאוג ש... שהפוליטיקאים לא חושבים על עצמם וחושבים
זה
על,
לא
על
יקרה, המדינה שלנו. זה לא יקרה, די, פנינה, זה קלישאות, בואי דברי
לא
את זה. אני שומע מה אומרים חברי הקואליציה עליכם, מה אומרים שרי ממשלה עליכם.
אני אשת אמונה גדולה.
על איזה אחדות, איזה ואני, אחדות יש, אז, אין שום אני, אחדות. ותזכחי לי גם על המילה בוטה, לא אחדות ולא נעליים.
אני אמרתי לתקן.
למה אתה מוריד אותם מזה?
הם מדברים,
עולה חברי הכנסת.
הכי משתלחת, יהודה הכי קשה.
יהודה, אתה צריך להסביר לו.
אני מנסה, אני מנסה. אבל הם נורא קיצוניים, הרלביסטים הם אנשים נורא קיצוניים, אתם לא הרגשתם את זה, אתם מרגישים את זה על
אחדות.
אתם מרגישים את זה
על אחדות.
תראי איזה מכונת הרעל שלהם. מכונת הרעל שלכם, אני רוצה לעזור לה.
תהיו ג'נטלמנים ותתנו
לי. מכונת הרעל, נגד פנינה.
כן, פנינה.
ונגד המפלגה שלה, אני רוצה לעזור לך.
שכן יודעים. שאני לא יום-יומיים בזירה הפוליטית. שניכם יודעים, אני לא מתרגשת מהסקרים. אני מאמינה בעם ישראל. בסוף, האנשים רוצים מנהיגות אחראית, ישרה, שיודעת לקחת החלטות שהן לא נגועות בפוליטיקה. אנחנו נעשה הכל כדי להחליף את הממשלה הזאת, שיראה, יראה בגלל מעשיה. ומעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך לצערי. כרגע הם לא עסוקים בלטפל בכל הבעיות שיש בעם ישראל, ובוודאי לא לצייע לחיילים שלנו, וקודם הזכרתי שבהם גם הבן זוג שלי ומשפחתי נמצאים אין סוף ימים במילואים, והולכים להעביר את חוק ההשתמטות. אני חושבת שסופה של הממשלה הזאת קרב, אתם רואים מה קורה בקואליציה, אנחנו נמשיך להעמיק את הקרעים שיש בקואליציה כדי להפיל אותם, ולאחר מכן המטרה שלנו זה שתוקם ממשלה ציונית, רחבה, שתטפל בכל הבעיות של החברה הישראלית.
חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי. תודה רבה רבה שהיית איתנו, וכל הכבוד על היוזמה. הלוואי שזה יתקדם ואם יקבלו מה שהם צריכים.
אמן, אמן ואמן.
תודה רבה. שעה ראשונה טסה, ממש טסה.
פרומו לשעה השנייה, יש לך 20 שניות.
אני רוצה לדבר על משהו אחד שמתחיל להסיר כבר את המערכת הפוליטית. העובדה שנתניהו לא ענה לשאלה האם תבטל את הבחירות במצב מלחמה, וואלה, סיפור. בדיוק, השעה הבאה נדבר על זה ונשמיע את מה שהוא אמר. כן, כן, ימשית וכולם.
תשארו עמנו, מה שנקרא.
עכשיו, ברק סרי ויהודה שלזינגר. 1-2 טיפ לחופשה בחול. הזמנה של טיסה ומלון כחבילה מאותו אתר עשויה להוזיל מאוד את עלות החופשה. המידע מטעם
היעד הבא.
עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר.
One, two.
חזרנו לשעה השנייה, ואני רוצה ככה לדבר קצת על מה שהיה אתמול.
שנייה, אתה תדבר, אתה תתחיל, הכל בסדר. נורא קשה לי.
למה?
שאין לי שום סמולטוק איתך בשידור.
עזוב אותי.
תגיד בוקר טוב, איך עבר עליך השבוע?
תמתין לי ככה השידור, אני אדבר איתך.
איך עבר עליך?
זה לא מעניין אותי איך עבר עליך השבוע, אני אומר לך.
למה? תשמע.
זה לא מעניין אותי, מה מעניין אותי. אני אפילו לא רוצה לשחק.
אני מעניין אותי איך עבר עליך השבוע.
טוב, לא מעניין.
אתה יודע מי שסיפר לי? לא, אתה רוצה? הנה, יש משהו שמעניין אותך. מה ברק סרי? אוהב לדבר על ברק סרי, נכון? מישהו אמר לי השבוע, תקשיב, צלצל אליי בחור. לא זה, הוא אומר לי, תקשיב, ברק סרי, אתה צריך לבדוק מי מממן אותו.
אלוהים, אני, אתה יודע ששלחתי מכתב עורך דין למישהו שכתב את זה, הוא התנצל עם ציוץ נעוץ.
הוא אומר, לא יכול להיות, תקשיב, הוא הסביר, היה לנו שיחה איזה 10 דקות.
לא, שמעת? היה כאן בחור חרדי שצייץ מי מממן אותך, שלחתי לו מכתב דרך ליד, ורצייזר.
לא, זה עורך דין של לוינסון.
כן.
חמודה, היא כותבת הרבה על חתונמי בטוויטר.
כן, והוא התחנן על נפשו, אני לא אגיד את שמו, שאני ארד ממנו, ויתרתי לו.
אז תקשיב, 10 דקות שיחה, לא יכול להיות שברק סרי עשה ככה ושינה את תורו, אתה חייב לבדוק מי מגופי המחאה.
אתה מפיץ דבר דיבה עכשיו.
אני אומר שזכרת, אני מספר לך. אני מספר לך מה הוא שאל, אני לא אומר שזה נכון.
אתה רוצה שאני אשאל אותך מה שואלים אותי עליך? אלוהים ישמור. טוב, עזוב, יאללה, רד. התחלת טוב,
אי אפשר לשאול מה שלומך.
עזוב, זה לא מעניין.
אי אפשר, תביא לי קצת מאחורי הקלעים של התקשורת, אתם שם כל היום בתקשורת שלכם. תביא, תן ג'וס.
בן אדם אמיתי.
מי אמר למי? מי אמר למה?
אני בן אדם אני בן אדם
סרי, מה אכלת השבוע?
אני בן אדם כן.
מה נשנשת?
אני אומר לך את האמת, לא מעניין אותי.
לא מעניין אותי מה עבר עליך השבוע.
לא מעניין אותי איך עבר עליך השבוע.
איך היה הרייטינג שלך?
לא מעניין אותי גם איך הולך. אחלה רייטינג.
נו, אז
טוב, עזוב אותי, תקשיב רגע.
אוף, איזה מפיש.
אתמול מגיע לראש הממשלה.
תראה לך שאם אייל נווה, היה לי הרבה יותר שמאל תוקף.
בסדר, לך לאייל נווה, אז תעזוב אותי.
אפילו אם אייל נווה מאחים לנשק, הצלחנו לדבר הרבה דברים, הרבה יותר כיפים, מכל הביבי הזה כל הזמן. אייל, תבוא תעשה איתי שידור, זה אי אפשר איתו. בוא לפה, תתפנק, בוא נעשה, נדבר על גפילטה משהו, אי אפשר ככה.
אלוהים, איזה
מבלבל. בבקשה, ברק סרי, בוקר טוב, מה רצית לומר?
חצי שנה אחרי שלא דיבר, אלא אם כן אנחנו קוראים לרעיונות נוקבים, קשים, באמת נטולי פניות של
טופז,
של טופז לוק, רעיונות, אז אתמול חצי שנה לאחר מכן הוא התייצב, הקטע הזה נפתח בקטע קומי מדהים אחרי הספיץ שלו, ונדבר קודם כל על הספיץ, על הקטע שהוא, על ההצהרה שלו, היה שמה שאלה של מוטי קסטל, מוטי קסטל, מי שלא יודע, הוא כתב בערוץ 14, הייתה שאלה נוקבת חזק, הייתי אומר אפילו אכזרית, אכזרית. זאת אומרת, הוא לא רחם על נתניהו, הוא נתן שם שאלה, אני כמובן אומר את זה בציניות, אבל נדלג על שלב הבדיחות ונגיע ישר לעניין. הוא אמר שכבר דיברנו על זה, הוא מתחיל לבנות נרטיב, שבכלל כל ההתקפה עלינו היו של נועלי קפקפים עם קלצ'ניקוב, שככה עברו במקרה ונכנסו, וזה בכלל לא קשור למיליארדים.
זה דיברנו. אגיד עוד משהו.
עכשיו יש משהו שקצת מטריד את ה... אתה יודע, בוא נגיד ככה, את המיליה הפוליטי. בסיום מסיבת העיתונאים, אחרי שכבר כל הערוצים ירדו חוץ מערוץ 14 ששידר עד השנייה האחרונה, אתה יודע מה, בוא נשמע מה הוא אמר.
מנם, אנחנו באמצע מלחמה, אתה רוצה בחירות עכשיו? אתה רוצה. אחרת לא היית שואל את השאלה. אתם רוצים בחירות עכשיו? אתה רוצה שאני אפרט לך מול מה אנחנו עומדים?
איזה בדיחה.
זה מה שאנחנו צריכים? כמו ועדת חקירה עכשיו? שכל החיילים שלנו, המפקדים שלנו, כולם ירוצו, יתחמשו באורחי דין, במקום להתחמש בפצצות ארטילריה, פצצות טנקים.
ואם המלחמה לא תיגמר, עד בועד
הבא? זה לא רעיון אחד על אחד, ירון אברהם, זה לא רעיון אחד על אחד.
תראה, קודם כל, ערוצי התבלה שערוץ 12 הוא מוביל בהם.
טוב, תראה, חרטטן ברמות שאתה לא יכול להבין, חרטטן ברמות שאי אפשר אפילו לקלוט. אי אפשר לעשות בחירות, אז קודם כל מר נתניהו, היו בחירות, היו בחירות לרשויות המקומיות, בכל העיריות, עכשיו היו גם בעיריות שהיו תחת אש, מסדרות, עד הצפון, היו כאן בחירות, והם התנהלו ונגמרו, אז תפסיק לשקר, כי אפשר לקיים בחירות גם במלחמה עצימה, ואנחנו עכשיו לא במלחמה עצימה.
תוצאות לא היו כתובות לחלקנו.
והסיפור השני, הסיפור של ועדת חקירה ממלכתית. מה, אפשר עכשיו להקים ועדת חקירה ממלכתית? עכשיו תראו, ועדת חקירה ממלכתית הוקמה ממש שבועות ספורים לאחר פרוץ מלחמת יום כיפור. כי ועדת חקירה ממלכתית צריכים אותה בגלל הסמכויות, השיניים, היכולות שלה להגיע לכל דבר, חייבים אותה לא כדי למצוא אשם או אשמים, אלא כדי לעשות הכל לחשוף את האמת, לעשות הכל מכוח הסמכויות שלה, לנסות לפחות למנוע אסון כזה. ונתניהו בפרט של קשקושים, וחרטוט, באמת, זה כאילו אפילו טיעונים לא אלגנטיים. אנחנו נעשו בחירות, עכשיו אתם רוצים בחירות? כן, היו בחירות כאן, ויהיו בחירות, ואחרי זה שירון אברהם שאל אותו, תגיד לי, אם המצב העלק מלחמתי ימשיך, כי הרי לא יש, אין איזה מלחמה כמו שהייתה, אתה תמנע בחירות, אז הוא שתק מה שגרם לפרט של ספקולציות, האם נתניהו מתכוון לא לקיים את הבחירות הבאות ב-2026. תראו, הבחירות על פי חוק אמורות להיות באוקטובר 2026, אבל יש תקציב במרץ, הסיכויים של הקואליציה הזאת להעביר תקציב, והוא לא יהיה תקציב טוב, זה יהיה תקציב של גזרות וקיצוצים, ואחרי זה לבחירות הוא לא הגיוני. כלומר, במערכת הפוליטית מדברים על בחירות בין פברואר למאי. וזה שנתניהו לא ענה אתמול ואמר לו, אדוני, יהיו בחירות, כי אנחנו מדינה דמוקרטית, ושום דבר לא ימנע בחירות, א', כי היו בחירות לרשויות המקומיות, פעמיים, גם ביישובים שסבלו, והיו תחת אש, והיו תחת הפגזות, היו והתקיימו, קריית שמונה, אני מזכיר לכם, סדרות וכו' וכו'. הוא לא ענה, גרם לפרס ספקולציות. והדבר השני, איזה טיעון לא אינטליגנטי. מה אתה רוצה שעכשיו החיילים שלנו, כאילו באמת החיילים שלנו נדרשים עכשיו לקחת עורכי דין, החיילים מגדוד 51, מ-13, וממגלן, ומהתותחנים, ומיהלום, הם צריכים עורכי דין. התחמשו עכשיו בעורכי דין, במקום להתחמש קשקוש. אתה יודע, נתניהו, אני חושב שבכלל, מאז שאורי חלך והשאיר אותך עם טופז לוק, ההסברה קרסה, אתה נראה רע, הטיעונים חלשים, הציוצים עלובים, הסרטונים ארוכים, הסרטון של שרה לוחשת לך שיש פחות מ-24, וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה נראה רע. אז באמת, טיפה, לא, אנחנו לא אידיוטים. אנחנו באמת, אולי נראים אידיוטים, כנראה נראים אידיוטים, לא אידיוטים. אפשר לקיים בחירות, ואפשר כבר מזמן היה להקים ועדת חקירה ממלכתית, והטיעונים הם קשקוש.
יפה, טוב, אני מרגיש שאלינו פה נושא חדש שלא דיברנו עליו מעולם, על הסיפור של בנימין נתניהו.
לא, נדבר עליך.
אני מרגיש ש...
איך עבר עליך השבוע?
לא, בוא נדבר על ברק סרי.
לא, איך עבר עליך השבוע? זה מעניין.
לא, בוא נדבר על ביבי קצת.
הצופים, המאזינים משתוקקים לשמוע...
קודם כל, ברק סרי.
אם אכלת גפילטה או אכלת רגל
קודם כל, ברק סרי, השבוע שלי היה שבוע מאוד מעניין. דרך אגב, אני רק השבוע, לצערי הגדול, נאלצתי לסרב לריאליטי. אתה רוצה להגיד שזה לא מעניין?
זה מעניין. ריאליטי, לא נחזור על שמו.
אתה יכול לזה?
משהו ליגה.
גולדסטאר, אני מת, הייתי מת להגיע לגולדסטאר, לצערי, בגלל שהם מצלמים בשבת. עכשיו, הנה, אתה רואה שזה מעניין? זה מעניין לדבר עליי. קודם כל זה בסדר. דבר שני, בוא נגיד שהסירוב שלי המאולץ לריאליטי הוא הרבה יותר מעניין מלדבר בפעם ה-8422 על ביבי עם אותם טיעונים. אבל עזוב,
הייתה מסיבת עונאים אתמול, אחרי חצי שנה, לא נדבר על זה.
לא הפרעתי לך,
אבל לא נדבר על מסיבת עונאים אחרי חצי שנה.
דיברת, מצוין. פשוט נורא הופתעתי מזה שדיברנו הבוקר על ביבי.
ולא על גפילטה ורגל קרושה.
קודם כל, כדאי לדבר על גפילטה פיש וחלדיה, הצרכים שלך יותר טובים. ועכשיו ברצינות, תקשיב, אפרופו, באמת, רציתי לעבור לנושא קצת יותר מעניין, אבל רק דיברת על העניין התקשורתי, אז יש העוקץ מעלה שני ציוצים של נאוה רוזיליו, זו הפעילת מחאה, היא שככה רודפת אחרי כולם. בציוץ אחד, ביבי הפך להיות סוס טרויאני על מלא, ולמה הוא מתראיין רק בפוקס ניוס בערוץ 14, וציוץ מאתמול, שטיפת מוח להמונים, למה כל הערוצים משדרים את המסיבת עיתונאים של ביבי? זה כאילו בתמצית כל האירוע. עכשיו זה סבבה והכל. חוץ מביבי וביבי וביבי, היה אתמול עוד אירוע מאוד מאוד דרמטי, וזה פסיקת בית המשפט העליון בעניין ראש השב"כ. עכשיו, באמת, כאילו... תשמע, מה, לא ידע, כאילו, וואו, תעשו פרצוף מופתע, מי היה מאמין שבהרכב של השופט עמיד, דפנה ברק ארז ונועם סולברג, זאת תהיה התוצאה. עכשיו אני אומר, עזוב, בסדר, בוא נתייחס לעניין הזה בענייניות. אלא שמה, השופט סולברג טענה שאומרת, בשביל מה, אני מאוד מזדהה איתה, זה מיותר. כל האירוע הזה מיותר. אנשי השבק הם אנשים גיבורים, לוחמים, עושים בשנה וחצי הזאת דברים פנומנליים, הגיעו לאנשים שהתחבו שנים, החיסולים של כל ראשי החמאס, פנומנליים, בסדר? כל הסיבוב הזה הוא כל כולו מיותר ומטופש. אבל אמר השופט נועם סולברג, למה אנחנו מכניסים את הראש? האירוע נגמר, או שבק אמר מתי הולך. למה לגמרי אנחנו מכניסים את הראש? תעשה פרצוף מופתע סרי, האם אתה לא העלית בדעתך שהשופט סולברג זה מה שיגיד, ועמית וברק ארז יגידו בדיוק ההפך. למה? כי הכל ברור, כי הכל אג'נדה, כי אנחנו משחקים באיזשהו משחק שנדמה לי שהשופטים הם כאילו מעל המורמים, הם תמיד דנים בצורה עניינית, הם דנים בצורה עניינית, אבל אנחנו במקרה ידענו בדיוק מה הם יגידו, ולכן הכל פייק, הכל משחק, הכל הצגה. חברי היקר יותם זימרי אומר תמיד, אין מקצוע כזה משפטים, זה לא מקצוע, זו פרשנות, זה דעה, זו אג'נדה פוליטית, והם בסוף הביאו את הדבר הזה. עכשיו זה אין לזה שום משמעות פרקטית, בסדר, הוא ממלא או זה וכל מיני דברים כאלה, אבל הפלא ופלא, דקה אחרי הדבר הזה, מי קפצה ראש, כן? מי קפצה ראש? היועצת המשפטית לממשלה. מה פתאום? הלו, עמית דפנה ברק ארז, אתם תעשו פה חגיגה בלעדיי. אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. בום! קפיצת ראש אל תוך האירוע ומוציאה מכתב שנתניהו כמובן לא יכול למנות ראש שבק. עכשיו עזוב את זה, זה ילך לדיון משפטי, יש חוק, שמעתי מה נתניהו אמר. לא מעניין אותי. אותי מעניין האירוע, האג'נדה הפוליטית שהיא מביאה. עכשיו תראה, צללתי קצת אתמול בלילה, בכל זאת אני משדר עם ברק סרי, אני משתדל לעשות שיעורי בית, קצת לחזור לדברים האלה. עכשיו תראה, היא דיברה על איזשהו ניגוד עניינים. חזרתי למשל לאירוע של פיצול תפקיד היועמ"שית, רוצים לקחת מהיועמ"שית סמכות, בסדר? פה היא מחווה דעה, היא מחווה דעה שאי אפשר. עכשיו תגיד, זה לא האמא של הניגוד עניינים, שבאים לקחת לה סמכויות והיא אומרת, סליחה, סליחה, זה לא חוקי, זה לא ניגוד עניינים, הולך איתך הלאה. בגץ, לא פעם ולא פעמיים, אמר לה גבירתי, למשל, היה בגץ על מינוי של שלמה קרעי למישהי בשם מודליה מינס.
נו, הפסידה בגץ הזה.
הפסידה יועמ"שית.
בגץ פרס נגדה, פסק נגדה.
מי היה מאמין? מי היה מאמין? כן, המדינה הייתה צריכה לעשות ייצוג. עכשיו תראה, בדקתי את האירוע קצת יותר לעומק. אפילו קראתי כמה כתבות, ביניהם אחת במקור ראשון, מאוד מאוד מחכימה. תקשיב לנתון המדהים הזה. בתוך שנתיים, בסדר? כשבערב מיארה ייצגה את ממשל בנט לפיד, גם שהיו מהלכים בעייתיים, כמו מינוי רמטכ"ל בתקופת בחירות, או מינוי של השופט מני מזוז ליושב ראש הוועדה מייעצת למינוי בחירים, כלום. דממה. שקט, הכל בסדר, מינוי רמטכ"ל בתקופת בחירות, היועצת המשפטית אהלן אהלן, הכל בסדר, לא קרה כלום, צרצרים, מישהו יודע איפה יש צרצרים, מישהו נשנש גפילטר, שום דבר לא שומעים. איך שמתחלפת הממשלה, בסדר? היועצת המשפטית במשך שנתיים, 14 פעמים נתנה את, התערבה בכל אחד, היה אלף מקרים, את אחד יותר לממשלה לא לסרב לייצוג פרטי, לא הסכימה לאפשר לפרקליטות ייצוג את זה, וכל מיני מקרים כאלה, ובכל פעם, 14 פעמים התערבה, וחלק מהדברים זה בדיוק העניינים האלה, שניגודי עניינים. אז נע בבקשה, לא למכור למדינת ישראל ולעם היושב בציון, חרטוטים והבלים, כאילו מערכת המשפט היא איזשהו מקום שדן אך ורק לפי הדבר הזה, ולפי הצדק והמוסד, והיועצת המשפטית היא נטולת פניות ונטולת שום דבר, אלא מקיימת אג'נדה של כל החברים שלה בישראל הראשונה. ולסיום של הדבר הזה אני רוצה לגנות את המתקפה הפרועה על השופטים השבוע. ראיתי שכשהוציאו את הכתבים מבית המשפט ואמרו להם לא לשאול שאלות, ומי שישאל שאלות במשפט נתניהו יורחק, היה פה מתקפה משוגעת. אביעד גליקמן, כתב המשפט הנהדר של ערוץ 13, תקף את בית המשפט, שזו החלטה שיביאה לדיקטטורה, יביאה אותו בסוף לדיקטטורה. יריב אופנהיימר כתב השבוע על איזה שופט שעריך מעצר של פעיל שמאל קיצוני שהפגין וזה, שיש לו כיפה וזקן, שזה האיש שעריך את המעצר. פשוט ראינו קמפיין נגד השופטים. חברים, אני קורא לכם, זה מסוכן, נא לא לתקוף את מערכת המשפט, מספיק רק משוגע אחד, זה נורא והיום, נא לשמור על מערכת המשפט, אלה שומרי הסף, מטורף. תפסיקו, גם אם הם במקרה, פעם בפוסקים, לא לפי הזה שלכם, נא לשמור עליהם, זה לא הגיוני לתקוף אותם, זה מסוכן.
אז אני, טוב, שמענו, אז אני חושב שצריך, מה זה נקראתי כאן מצחוק, אני לא יכול לנשום.
ציניות אינה צריכה להצחיק.
אוקיי, אז
ציניות
לא היה מצחיק ולא היה שונות. טוב, בסדר, תן לי לענות.
זו פרקטיקה, כמו what about. זו פרקטיקה.
אתה מלא את הצפי, אתה מזינים.
לא, אני לא מלא את.
אבל תן לי לענות.
זו פרקטיקה חשובה לצורך הדיון.
אתה עושה את זה בכלל,
יש לי משפט.
טוב, תקשיב. מה ששלזינגר עושה, זה חלק ממסע שמוביל נתניהו, כדי שתפסיקו לאבד, תאבדו את האמון בבתי המשפט. לייחס להם מניעים זרים, לייחס להם מניעים פוליטיים, לייחס להם באמת כל דבר שהוא לא ממין העניין, ולעשות הכל כדי שאתם לא תאמינו לבתי משפט. עכשיו באמת, לבתי המשפט אין הרבה דברים, אחד הדברים הכי חשובים זה אמון הציבור. וברגע שמקעקעים אותו, כמו שנתניהו בעזרת שליחיו, שלזינגר ואחרים עושים,
היום אני שליחיו של ביבי?
כן, בדיוק.
קודם, שבוע שעבר הייתי שליחיו של
סמוטריץ'. זו אותה קואליציה.
אז אותו דבר.
סמוטריץ', אתה סמוטריץ' מקף נתניהו.
היום אני ביביס, שבוע שעבר סמוטריץ'יסט. בתחילת השעה זה היה מיכאל יואיסט.
כי המשמעות של הדבר הזה, כמו גם המשמעות של אופיר קאץ, יושב ראש הקואליציה, שאמר אתמול לא לכבד את החלטת בית המשפט, וכמו של קארי שאמר פחות או יותר את אותם דברים, המשמעות היא אנרכיה. כי אם הנבחרי ציבור שלנו קוראים לא לקיים את החלטות בגץ, בית המשפט העליון, אף אחד לא יכול שלא, אם הולכים בדרכם, אף אחד לא יכול לכבד את ההחלטות במשפט. אני אחזור על זה פעם המיליון. לא הגנב שמגיע לבית המשפט השלום באפולה, ולא הרוצח שמגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, ולא השודד שמגיע לבית המשפט המחוזי בנצרת. אם נבחרי הציבור שלנו קוראים בריש גלי, בפומבי, לא בדלת אמות, לא לקבל ולא לקיים את החלטות במשפט, ואדון שלזינגר, באמת גאון עולם, חוזר כאן ואומר, לשופטים יש מניעים זרים, ויש אג'נדות, והם לא פוסקים על פי החומר שמוצג לפניהם, אלא על פי שיקולים והדעות הפוליטיות שלהם, זה סוף המדינה. אנשים לא מבינים, עכשיו תבינו מה המשמעות. אם אין אמון, ואם בית המשפט לא יכול לקבוע, זה אומר שהיום אתם, כל אחד עכשיו ששומע אותנו, גונבים לו את האוטו, פורצים לו הביתה, עבריין בא ומכה אותו בתוך הבית וסוחט מנו כספים, הוא יכול ללכת למשטרה, והמשטרה נניח תעשה את עבודתה ותעצור את אותו עבריין ותביא אותו לבית משפט, ובית המשפט יבוא ויגיד, תקשיב, אתה הרבצת, גנבת, עשית דברים בניגוד לחוק, לך לבית סורגת, סליחה, מה פתאום, מי אתם בכלל? אני שמעתי ברדיו את שלזינגר מדבר, אסור להאמין לשופטים, הם פועלים ממניעים פוליטיים. זו אנרכיה. זו אנרכיה, זו לא מדינה דמוקרטית, זה לרסק את כל הדברים שאנחנו בונים עליהם. עכשיו יבוא שלזינגר ועוד כל מיני חבר'ה מהימין, ויגידו, מה אתה רוצה? עוד הרבה הרבה שנים לפני נתניהו, אנחנו מכינו נגד בית המשפט העליון. בסדר, אוקיי, זה לא משנה, אתם עכשיו כולכם, אתה מהסיבות האידיאולוגיות שלך, אני אתן לך את הקרדיט, נתניהו רק מהסיבות האישיות, כי נזכיר שוב, עד 2019, תחילת 2020, לא היה מגן, שגם התגאה בזה, על בית המשפט העליון, בכל נאום, בכל רעיון, בכל במה, לא היה מגן יותר גדול לבית המשפט העליון, מאשר נתניהו. מאז שהוא הסתבך בפלילים, מאז שהגישו נגדו כתב אישום בתיקי האלפים, הוא החליט שהוא נותן רוח גבית לכל האנשים במחנה שלו, להשתלח בתי המשפט, לקעקע את אמינותם. עכשיו תראו, זה מתקשה לכמה דברים. קודם כל המשפט שלו, כי בסוף נתניהו, שתבינו, אני מכיר אותו, תאמינו לי שנים, נתניהו מעניין רק נתניהו, לא מדינה, לא כלום, רק נתניהו, איך הוא יוצא מהעניין, איך זה משפיע על עתידו, על חייו האישיים, על ההנאות שלו, על החיים שלו, זה מה שמעניין, קודם כל זה. אז קודם כל, הכל קשור למשפטי אלפים. דבר שני, יש עוד דבר שמשפיע בסוף על גורלו, ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו, למה נועד קעקוע של בית המשפט? הוא בא ואומר, תקשיבו, נניח שהוא יורשה בבית המשפט המחוזי, עם סיכוי גבוה שהוא יורשה בבית המשפט המחוזי, תעזבו את השטויות ואת כל הספינים. עוד מעט מתחילה חקירה נגדית, אתם תשמעו את הסיפור האמיתי. אז יגישו, יראו לבית המשפט העליון ויבואו ויגידו, חבר'ה, מה אתם רוצים? הרי אנחנו שנים אומרים לכם שבית המשפט העליון מוטה פוליטית, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, הוא משלהם, הוא נגדנו, הוא נגד נתניהו, הוא נגד הבייס, הוא נגד סבתא שלי. ודבר שני, זה ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט. הרי יש חוק, יש חוק, החוק הזה כבר מיושם שנים. אחרי אסון כזה, הייתה כבר הוועדה צריכה לסיים את עבודתה ולתת מסקנות, ולא שהשבק יעשה תחקיר נפרד, וצהל יעשה תחקיר נפרד, ויעשו תחקירים על היישובים ועל המוצבים, והכל יהיה סמטוחה, וזה יגיד ככה וזה יגיד אחרת. יש חוק, החוק הזה מסמיך את בית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון, לבחור שופט עליון, שהוא יעמוד בראש הוועדה, יש לה סמכויות, יש לה שיניים, יכולה להגיע לחקר האמת, יכולה לחייב אנשים לבוא להעיד, היא יכולה, היא צריכה, לא היכולה, דרג מדיני, דרג צבאי, משטרה, שבק, הכל, כולל הכל, מה שאתם רוצים. ובסוף לתת שורה תחתונה ולהגיד, תקשיבו, האסון הזה קרה לנו, כמעט 2,000 אנשים שנרצחו, נשחטו, נטבחו, נאנסו, קרה לנו כי 1, 2, 3, 4, אנחנו הסמכות העליונה, וזו השורה התחתונה. אז הם באים ואומרים, רגע, מה פתאום? מה זה השופטים יחקרו? מה? לא מאמינים. אמרנו לכם שהשופטים מוטים. ככה הורסים מדינה, ככה מפרקים דמוקרטיה, ככה מפרקים את כל אדני השלטון, ככה שוברים מדינה שאמורה להישען על חוק, ואני אומר, בסוף זה ישפיע על כל אחד ואחד ששומעים אותנו עכשיו. כי כשאתה תבוא יום אחד לבית המשפט להתלונן על זה שעשק אותך, גנב אותך, רצח אותך, עשה לך את הדברים הנוראים, בית המשפט אין לו סמכות, כי הקהו את האמון שלו, כי הוא לא יכול לקבוע כלום. כי שלזינגר אמר לפני כמה דקות, אל תאמינו לבית משפט, אז אם לא מאמין לבית משפט, אז גם לא נאמין לשופט שפוסק נגד האיש שהתאמר בך, שהתעלל בך, שפגע בך, שעשה לך את כל הנזקים בעולם. תבינו את העניין הזה, זה מה שהם רוצים לעשות כאן. והכל משל בן אדם אחד, 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 רק בשבילו, בנימין נתניהו.
אתה קצת סותר את עצמך, כי מקודם אמרת, אתה רוצה לעשות את הכל רק בשביל נתניהו, ומקודם אמרת גם שלזינגר לא עושה את זה בשביל נתניהו, למטעמים רקע אידיאולוגי.
לא, אני נותן לך, הרי אתה כל מה בא ואומר לי, מה פתאום, כשאני מזכיר לך ומשמיע לך 9,500 אינסרטים וסינקים, שנתניהו אומר שמערכת המשפט הישראלית היא מפוארת, זה מה שהוא אמר הרי לפני שהוא הסתבך.
מה אני משיב לך על מערכת המשפט?
נכון, אתה צודק, הוא באמת הצטרף אחרי שהוא הסתבך, אני כבר מ-2005 מההתנתקות, אתה אומר. אני מ-2005...
למה אתה חוזר ואומר שאני אומר את זה?
אז אני נותן לך קרדיט ואומר שאתה אומר שאתה הרבה שנים לפני נתניהו מוכה על זה.
תדייק בדרך, זה דברים חשובים.
זה לא משנה, עכשיו יש לכם אחדות מטרה. אתה מהסיבות שלך, הוא מהסיבות האישיות, בשורה תחתונה פועלים נגד בית המשפט.
יפה, כן, אתה צודק, יש פה פלח שלם, שלא לוקה בעניין של ביבי לא ביבי, שרואה את מערכת המשפט, דרך אגב, צפויה, באמת, כמו כאילו שאני יודע שבשבת אני אוכל חלה, זה כאילו, אין דבר יותר צפוי מזה בעולם, שאתה רואה, מסדרים מרכב עם יצחק עמית, דפנה ברק ארז ונועם סלבוק, אתה יודע מה יצא שם, וזה בדיוק הסיפור. וכן, יש פה פלח שלם, עם שלם, חצי, לפחות חצי מדינה, או שאנשים שהרבה לפני 2017 או 19 או you name it, כבר ב-2005, כשהיה שופט אחד, רק אחד מכל בית משפט עליון שאמר, אולי צריך גם לדאוג לזכויות האלה של האנשים שבועטים אותם ומגרשים אותם מהבית, אז אולי צריך לדאוג לזכויות שלהם. וכשהיה חסימת כבישים, אז, לפני 20 שנה, והיה יועץ משפטי בשם מני מזוז שאמר, חבר'ה, מי שחוסם כבישים 20 שנה לכלא, ואז עברו 20 שנה, ואז שורפים פה את הילון וחוסמים כל יומיים, איזה כביש שבא להם, אז פתאום הכל בסדר, ואיך אמרה היועצת המשפטית, אין מחאה ציבורית ללא אפקטיבי, ללא הפגנה אפקטיבית, או איזה משהו כזה. אז כן, אז יש פה אנשים, זה לא, אני, לא שלזינגר מחרסם את האמון בבית המשפט העליון וביועצת המשפטית לממשלה. השופטים עושים את זה, בזה שהם צפויים, בזה שסולברג אומר, למה אנחנו מתערבים בכלל, ואומרים לו שני שופטים, אנחנו נתערב, כי יש לנו דעה פוליטית. אז זה עמק הקעקעים. וכשהיועצת המשפטית לממשלה אומרת, אין מחאה אפקטיבית, אחרי שפעם היו אומרים להכניס לכלא, או שהיא אומרת, אין שום בעיה עם הסכם גז, לא צריך להביא אותו לכנסת, או שהיא אומרת, הכל בסדר, תמנו רמטכ"ל, אבל אי אפשר לעשות, כשיש אכיפה בררנית,
שנייה, אתה דיברת על מה שאמר השופט גוליס,
לא, אתה אמרת,
זה קורה, אבל זה קורה שלא כל השופטים בדעה אחת,
שאני מקעקע את בית המשפט, שיבוא גנב,
אבל רק מילה, אתה כאן מצייר את מה שאמר השופט גוליס, קורה שיש חילוקי דעות בין שופטים, קורה שיש הרכב של 11 שופטים, 5 חוטפים ככה, 6 חוטפים ככה, זה לא אומר, זה לא אומר, שאם הוא אומר, לדעתי לא היה צריך להתערב, זה בין זה לבין מבין מה שאתה אומר, המרחק גדול.
אבל זה בדיוק מה שאני מסביר, סרי, ברוגע ובנועם. לא שלזינגר מקעקע את האמון בבית המשפט. לא פושע שיבוא ויגיד, סליחה, פשעתי ורצחתי, כן, עם תמיד הגוזמאות האלה, אז שלזינגר יגיד, לא, לא תקבל את הדין שלך, כי שלזינגר אמר שסולבר ככה ועמית ככה. בחייה, צרי, אתה גם, אתה שש רמות מעל, מעל הטיעונים האלה. בחייה, כאילו, קצת לא לזלזן באינטיגציה, לא שלך, לא שלי ושלא של המאזינים, כן, יבוא פה שיהיה, יגיד, רצחתי, ואז יגיד, לא, שלזינגר אמר שאם סולבר אמר ככה ועמית ככה, אז אין לי סמכות לבית המשפט. זה לא עובד ככה. זה לא עובד, רגע, תן לי בבקשה שנייה להשלים.
ציטטת את גרוניס בשמחה, מילה, מילה.
לא, אבל עשית כבר את המילה על החשבון הזה. תן לי שנייה, ואז תשלים את המילה שלך. ולכן אתה חוזר כל פעם, כל פעם על אותו דבר, כאילו שלזינגר מקעקע, מי שמקעקע את אמון ביועצת המשפטית ובבית המשפט, הם אנשים כמו השופטים, כבוד השופטים יצחק עמית, כבוד השופטת דפנה ברק ארז, כבוד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שאנחנו רואים מצידם אכיפה בררנית על טורבו. זה מה שפוגע באמון. ואנשים כמוני שמנסים, בבקשה, רק לתקן את זה. אני לא רוצה להשתלט על זה. אני לא רוצה בית משפט רק של ימנים.
הבוס שלך סמוטריץ' רוצה להשתלט.
הבוס שלי, הבוס שלי מקודם היה סמוטריץ' של מיכאל היום ועכשיו ביבי. אני איש ימין, אני רוצה שוויון.
תן לי לענות לך.
שנייה אחת. אני רוצה שופט ערבי בבית המשפט העליון, אני רוצה שופט חרדי בבית המשפט העליון, אני רוצה לראות נשים בבית המשפט העליון, אני רוצה לראות שמאלני ואני רוצה להיות ימני. אני רוצה שיהיה גיוון, שגם הצד שלי, שבמשך עשרות שנים לא קיבל את הגיוון המגיע לו בבית המשפט, והעובדה צועקת מאתמול בערב, שיצחק עמי, דפנה ברק ארז ונועם סולברג, עובדה. טוב, רק נועם סולברג יזן את הדבר הזה. טוב. מי שפוגע באמון בית המשפט, זה בית המשפט.
טוב, יש לי שאלה.
ביועץ המשפטית,
טוב, יש לי אתה חוזר על עצמך, די, שובר לי את הראש.
זה היה הנקודה הסופית.
למה אתה בלוף? למה אני לא מאמין לך לאף מילה? בוא, כך זה, אתה יודע, הרי כשהשופט מנחם מזרחי, נשיא בית המשפט השלום בראשון, פוסק לשחרר את אוריך, אז כל הזה, יש שופטים, וכל הכבוד, ובית המשפט וזה. עכשיו אני רוצה לדעת, ציטטת מתלהבות.
התייחסתי לעין של בלוף?
עזוב עכשיו.
התייחסתי לעין של אוריך?
לא, עכשיו אני חוזר
למה שאתה אומר מילה. לא, אמרת אתה בלוף.
אלוהים.
למה אתה מה שאתה אומר בלוף? אני שמעתי אותי.
תן לי להמשיך.
לא מבין מה קורה שם. אני לא יודע מה קורה שם. לא אמרתי מילה השבוע. אז למה אתה אומר אתה בלוף?
תן לי להמשיך.
למה אתה אומר?
כי זה נכון. תן לי להמשיך.
תחזור בך.
אני רוצה, ציטטת כאן בהתלהבות השופט העליון גרוניס, נכון? אמרת, תראה, אתמול הוא בא, כבוד השופט, כן, לא, הנה אני מחדד, כבוד השופט גרוניס, באת ואמרת שהוא בא ואתמול ואמר, חבר'ה, למה אנחנו מתעסקים בזה? למה הסוגיה הזאת שהרי נפטרה ברגע...
סולברג, זה לא גרוניס.
סולברג.
חשבתי, אתה רוצה למעט
על מינוי הזה. לא, סולברג, סליחה, סולברג, אתה באת ואמרת, למה, הנה, תשמע מה אמר סולברג, סולברג בא ואמר, למה לכם להתעסק בזה בכלל? הרי הוא התפטר, זה ייתר את כל הדיון.
נכון.
אז בוא נעשה הסכם. אתה מסכים שסולברג ימנה את ועדת חקירה הממלכתית הבאה?
זו אכן מחשבה ראויה מאוד, כן. בעיניי, דרך אגב, שנה ושבעה חודשים...
אז הנה, יש לנו כותרת, איש הימין, איש ערוץ 14, אני מקווה שלא ישמעו את זה החברים שלך, בעד שהשופט סולברג, שופט שמרן, חובש כיפה, ימנה את ועדת החקירה הממלכתית, נגד דעתו של נתניהו, שאתמול אמר, מה אתם רוצים שהחיילים שלנו
יתחמשו
בעורכי דין
במקום בצ עושה.
יפה, אני שמח.
אתה בידי, אבל כל פעם...
אני שמח על התשובה.
אתה יודע, זה הכי מצחיק. אתה חוזר על עצמך כל הזמן עם אותם טקסטים, בי 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 בי. אני מראה לך כמה אני הרבה יותר הגיוני, הרבה יותר ענייני, שאתה אומר בי בי השם בשבעה באוקטובר, אני אומר חד משמעית, חד משמעית יש לו אחריות, וצריך להוסיף מה היה עוד, ולבדוק את כל מה שהיה בשנים קודמות, וכל הדברים האלה. כשאתה אומר ועדת חקירה, בסדר, משהו שאמרת. הנה אני פה.
דיגיטל שיר.
אין שום בעיה, אבל אני פה, ואני יכול להגיד את זה. לא.
פרסומות.
תנו לי דקה בבקשה להגיד את
זה. טוב, אחרי זה, אחרי הפרסומות.
לא, תן לי בדקה, באמת.
טוב, יאללה, נו.
תודה, פלסטר. אתה לא צריך למסגר אותי, אני יודע מה אני אומר. אני ישבת השבוע עם אייל אשל. באמת, אבי אשל רוני פועל בלוועדת חקירה, היה לנו שיחה מאוד מאוד משמעותית. אמרתי לו, דבר ראשון, קודם כל, שנה ושבעה חודשים, זה שאנחנו עדיין לא יודעים מה קרה, ושעוד לא בודקים את זה, או רק בתוך הצבא, בעיניי זה שערורייה, חד משמעית. עכשיו, בעיניי, אמרתי לו, מהצד שני, אני גם מאוד מאוד תקוע. להגיד לך שאני חושב שמישהו, שהשופט עמית, או שופט דפנה ברק ארץ, יכולים למנות, זה הרי לא יעלה בכלל על הדעת. הנה, ואז קיבלתי את הסטמפה אתמול. בוודאי. עכשיו, יש כל מיני פתרונות שמוצאים לזה. אחד מהם, שנועם סולברג, שהשופט, כבוד השופט נועם סולברג, אני אומר, אתה יודע מה? אפשר לחשוב על זה. אני לא יודע מה הפרטים, את מי הוא ימנה, מה תהיה הסיטואציה, אבל אפשר לחשוב. לכן אני אומר, אתה לא צריך למסגר אותי שאני בעד. אני אומר, אפשר לחשוב על זה. חד משמעית, אני בעד ענייניות. אפשר גם לחשוב על זה, שאולי באמת, כמו הצעות אחרות, 50% קואליציה, 50% אופוזיציה.
הנה, אז אני אומר לך.
תפשוט, תעשה את זה עניינית.
אני סומך על כל השופטים.
דידון עניינית.
אני סומך על השופט השמרן, חובש הכיפה, כמו שאני סומך על השופטים האחרים, אני סומך עליהם, כי אם אנחנו לא נסמוך עליהם ולא ניתן להם אמון, אנחנו מקעקעים את כל מה שאנחנו יושבים עליו. אני סומך על השופט סולברג,
שיקים
ועדה ראויה שתחקור את האמת.
עכשיו, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב ליואב פרידן, מנהל תיכון עירוני א' לאומנויות בתל אביב, נמצא בשנת שבתון. והוא ועוד עשרות מנהלי בתי ספר חתמו על מכתב הקורא לאסור השתתפות מוסדות חינוך ותנועות נוער במצעד הדגלים בירושלים.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
למה ככה יואב? למה דגלים, ירושלים, יום ירושלים, בירתנו הנצחית, העיר שחוברה לה יכתב, למה למנוע?
למה ככה? תראה, אנחנו באים בטוב. אנחנו אנשי חינוך, המטרות שלנו הם ערכים, ופעולות ראויה. הככה, כמו שאתה אומר, למה ככה, נובע מכך שהמצעד הזה הפך להיות אירוע שמחולל שנאה ומייצר המון תופעות בעקביות, לא חד פעמית, תופעות של גזענות מוחצנת, של אלימות מוחצנת בשטח שם, וזה פשוט פעילות שהפכה להיות בלתי חינוכית בעליל. אז משרד החינוך אמור בסיטואציות כאלה לקחת, קודם כל להיות מודע לכך ולפעול לטובת מניעת התופעות האלה, ובוודאי בכל מה שקשור לפעילות מאורגנת של בתי ספר. יש הבדל בין פעילות ספונטנית של אנשים לבין פעילות מאורגנת של בתי ספר שלא אמורה להיות בכזו סיטואציה.
היית פעם במצד הזה?
אני באופן אישי לא הולך למצעד, אבל
תגיד,
ראיתי
עכשיו,
אין ספור...
ראית אין ספור קטעים בטלוויזיה?
כן.
עכשיו תגיד לי אתה, ברצינות, מחנך במדינת ישראל, מנהל תיכון מפואר, אתה לפי קטעים בטלוויזיה, בכיף, אתה לפי קטעים בטלוויזיה שראית, לא הלכת, לא היית שם, לא בדקת, לא חווית, לא נסעת, לא עבדת, לא תחקרת, ראית קטעים בטלוויזיה, ולפי זה אמרת שזה לא חינוכי. עכשיו תגיד לי ברצינות, איך אתה חושב שהתלמידים שלך יהפכו לאנשים משכילים, מעמיקים, כשההחלטות שלך מתקבלות על פי קטע שראית, על פי קטע שראית בטלוויזיה, ולא הלכת לבדוק בשטח? תגיד, זה לא הדבר הכי רדוד בעולם, רק אני חדד, אם תלמיד שלך היה בא לך.
מרוב חידוד ואין עוד שזמן לענות.
איבדתי לענות,
בבקשה. שאלה טובה, אני קודם כל...
תודה, משלמים לי על זה.
כן, שאלה טובה. תראה, אני קודם כל, אתה אמרת לא חקרתי, אז כן חקרתי, לא נכחתי פיזית, אבל כן חקרתי, ולא רק על סמך, כמו שאמרת, כמה קטעים בטלוויזיה, אלא על סמך הרבה מאוד מידע.
על סמך מה?
וגם
רק שתף שנייה, אותנו, אולי אנחנו יודעים, כי אני הייתי שם כמה פעמים.
אבל יקירי, אני רוצה רגע להשלים את המשפט, וגם אני הצטרפתי ליוזמה של מנהלי בתי ספר רבים שחתמו על הבקשה הזאת, בעיקר מנהלי בתי ספר ירושלמים שנכחו שם ומכירים את התהליכים מקרוב, וכמות האירועים שהיה מעורב בהם פעילות גזענית ואלימה, אני מניח שאתה ראית בעצמך גם, היא לא משהו שאפשר להקל בורות.
יואב פרידן, אז אני חייב, אני חייב, אז אני חייב להתערב.
רק שנייה, זה לא שמישהו כאן התנפל על איזשהו קטע בטלוויזיה.
יואב פרידן, אני חושב שזה היום ונורא. זאת אומרת, תראה, אם יש שם גילוי אלימות, ואם יש ונדליזם, רגע, יש משטרה, רגע, יש משטרה, שתעשה את עבודתה, בשביל הדברים האלה, בשביל כאלה שמפירים חוק, אתה אומר, לבטל מצעד מסורתי שמדגיש ביום ירושלים את זה שירושלים אוחדה,
ושלנו...
זה סרי, דרך אגב, שנייה, זה סרי.
אני דיברתי, זה ברק, כן. באמת, על דבר כזה, על מפרי חוק שאתה רומז עליהם, כל המצעד פסול?
אני חושב, עוד פעם, אנחנו, בואו לא ניכנס לפינות, בואו נישאר במהות הערכית של
השיח. אז המהות, המהות היא מצעד שנועד ללמד על איחוד ירושלים, על שחרור העיר, מה רע בזה?
אני לא אמרתי שרע בשחרור העיר, למה להכניס לי מילים שלא אמרתי?
זה לא משהו אמרת היום, אמר שיש שם הקללות ויש שם הפעילות.
על שוליים מבטלים הכל?
בעיקר ירושלמים, שחיים את העיר וחיים את הסיטואציה הזאת מקרוב, שחווים כבר כמה שנים את ההסלמה הקיצונית של האירוע הזה, ואת העובדה שהוא הפך להיות אירוע מתלהם, ואירוע שמעודד שנאת ערבים גזענית, עם הרבה מאוד תופעות בשטח שהן בלתי חינוכיות בעליל. זה ההקשר. ההקשר הוא לא חס וחלילה, כמו שהוא שאל אותי למה ככה, אף אחד לא נגד ירושלים, אני בטח שלא, ירושלים גם עבורי היא בירת ישראל, אני אוהב את ירושלים.
יש לך בעיה כמו מצד, והתופעות הגזעניות.
אני בא באהבה, באהבת הארץ מדברת מגרוננו.
אני כל כך שמח לשמוע, ואני אומר לך באמת, לכן, עוד לא נכנסתי איתך בכלל לשאלות, האם יש שם תופעות או אין תופעות. הבייסיק שלי, רגע, שנייה. אז אני הולך איתך. עכשיו אני אענה לך דבר הזה. פשוט הבייס שלי היה שאתה בנית את התזה שלך, מנהל, בלי להיות בשטח, בלי לראות את זה במקום, בלי לראות את זה בעיניים. ובעיניי זה אירוע נורא רדוד. עכשיו אני הולך איתך, כי ראינו בטלוויזיה.
שנייה, זה לא פייר. אם אתה אומר אירוע רדוד, אז אני רוצה להגיב. אמרתי אותם.
אבל אתה אמרת בעצמך, לא היית שם, אתה מגבש דעה על פי מישהו. מנהל בית ספר בירושלים סיפר לך, וזה הספיק לך, כדי לחנך את הדור הבא שלך. אתה אומר, מנהל חינוך
לא
נשמע לך הגיוני שמנהל בית ספר צריך ללכת ולראות את זה בעיניים לפני שהוא מקבל החלטה כזאת? אתה, עזוב אותי מאחרים, אני סומך עליך.
אני עונה בהגינות. אני חושב שבמסגרת כמות האירועים שאנחנו מתמודדים איתם בשדה החברתי, הערכי והחינוכי, אין אפשרות מעשית
ללכת לבדוק. עכשיו אני רק אגיד לך משהו, אני הולך איתך.
רק שנייה, לא, אבל אמרת עוד משהו, אתה נתת גם ציון רדוד, אז אני רוצה להגיב לזה. אנחנו לא התייחסנו לסיטואציה הזאת בקלות ראש. זה לא נובע, כמו שניסית לרמוז, משתי הודעות בטלוויזיה.
עכשיו אני הולך איתך, אני הולך איתך, יואב, עזוב, אני הולך איתך. אני הולך איתך אפילו שיש שם...
זה הרבה מאוד חקירה, בניגוד למה שאמרת.
אני הולך איתך, אני אפילו אומר, אתה יודע מה, אני הייתי שם, בעיניי יש שם דברים מדהימים, ציונות, ערכיות, ואתה יודע מה, יש שם גם תופעות שוליים של אנשים שמקללים. יכול להיות, בסדר? ואני קורא למשטרה לטפל בהם, ואני קורא למחנכים שלהם, ואני קורא רגע למחנכים שלהם להגיד להם שללכת בירושלים ולצוק מוות לערבים, זה ביג 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 נו נו. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם אתה מותר... רגע, אבל יואב, תן לי... לא, אבל יואב, זה לא הסיפור, יואב, הסיפור הוא, האם אתה אומר לילדים שלך, לתלמידים שלך, לא ללכת למשחקים של הפועל תל אביב, כי צועקים שם הכללות מתונפות ומתואבות, וששימון מזרחי מת?
אני רוצה להגיב למה שאתה אמרת שם. אתה אמרת שאני אפנה למשטרה. אני ראיתי ממש סרטונים שבהם המשטרה מבקשת מהמורים של בתי הספר, של הילדים שמתלהמים ומקללים את הערבים ופועלים באלימות, מבקשים מאנשי החינוך, תתערבו, ואנשי החינוך בשטח לא מסוגלים להתמודד עם פרץ הגזענות או האלימות שמתחוללת.
סע למגרשי הכדורסל והכדורגל. סע לשם, תראה מה קורה שם.
רגע, שלזינגר, חייבים לסיים. יואב פרידן, מנהל תיכון עירוני א' לאומנויות בתל אביב. תודה רבה רבה על השיחה. אז מאיר אריאל שר על זה שעברנו את פרו, אז עברנו את פרו, נעבור גם את שלזינגר.
מס הכנסה הם עיקלו לי מגבר, מס ערך מוסף הם עיקלו לי משדר, חברת החשמל עיקלו לי מצבר, מנהל המים סתמו לי באר, ראיתי שאני מתדרדר למשבר, התחלתי הוסר. אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. טעות במחשב עלתה לי מיליון, כספומט טרף לי יתרת חשבון, מזכירה אלקטרונית דחתה לי רעיון, שופט אוטומטי שלל לי רישיון, לאורך דין מכני שלשלתי הסימון בחריץ הפה. אבל עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. לפעמים אני חוטף את זה באוטובוס צפוף, או ביציאה ממגרשת אני דרוך ודחוף. לפעמים ברחוב מרוב חיכוך ושפשוף, מרוב ביקוש לאיזה אושר חטוף, בגב בצלעות, לפעמים בפרצוף, המרפק הזה. אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
אורחים ומפיקים את המשדר, שר פלסנר ואסף נבו, החיים על השידור, אילי זק ושקד מורג, האורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, אורי דבש ועדן מנרי. תודה.
אנחנו ננצל את זה.
רדיו כל רגע, רגע, ליאור פוזניאק, ואחרינו, סיוון כהן המדהימה. אני רוצה לאחל לך, יהודה, שיהיה לך סוף שבוע נעים.
למרות שעשית לי מערב, הייתי עם אוזניות, לא שמעת.
סוף שבוע, לא משנה, לא נורא. סוף שבוע נעים, שבת שלום, גוד שבת.
שהשם יפנק אותך, סלי.
אמן, את כולם, את כולם.
מתבשר רק
בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה.
הסתובבתי קצת זמן ללא מטרה וללא הגדרה וללא פשרה, איבדתי גובה וקצת הכרה, חשבתי אולי בכל זאת הגדרה שתיתן תשובה חד משמעית וברורה, נקראתי על זה. אבל עברנו את פרעות,